טוב, בוקר טוב, בעזרת השם אנחנו מתחילים היום ללמוד את דרשת הרמב"ן על ספר קהלת. כן, פעם שעברה פתחנו איזשהו מבוא, במילה אחת הרמב"ן בא לפאר את עניינו של ספר קהלת. כמו שאנחנו נראה, נפתח היום על ספריו של שלמה באופן כללי וקהלת בפרט. אחר כך הוא יטמע על החיבור ובסוף יסביר את עניינו ואת המסרים החשובים שלו. זה ממש בגדול הנושא של הדרשה, כשהיא מסתעפת להרבה נושאים חשובים מאוד, יסודיים, פרטיים. אז היום ניכנס ללימוד הדרשה בפנים. כן, אז יש את הכותרת בכתבי היד, דרשה זו דרש הרב הגדול רבי משה ברבי נחמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, במדינת גירון ובית הכנסת, כשנדר לאביר יעקב לעבור לארץ ישראל. ואמרנו שזה נכתב בסמיכות לעלייתו, ממש בשנותיו האחרונות של הרמב"ן בספרד. כן, אולי לא ממש ברגע לפני שעלה, אם אנחנו צודקים שהוא כתב את פירוש התורה אחרי כן עוד בספרד, אבל סמוך ונראה. בטוח בחמשת שנותיו האחרונות שהיה שם בספרד. אז נקרא בפנים, אומר הרמב"ן, בשמך רחמנה. כן, כמה חיבורים של הרמב"ן הוא פתח ככה בקריאה בשם השם הזאת, ככה בספר הזכות שלו ובחידושים בראש מסכת יבמות, פירושו לריף, בשמך רחמנה. הוא פותח בפסוקים, מדריכני בעמיתך ולמדני, כי אתה אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום. מדריכני בעמיתך, יכול להיות שהוא רומז לעמיתות, לעמיתויות של הסודות, של החוכמה שצפונים בספרי שלמה. למדני, כי אתה אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום. כתוב, דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים, יש נוסחאות שכתוב מלך ישראל, אני חושב שזה בהשגרת הלשון יכול להיות טעות ממשלי שלמה בן דוד, מלך ישראל. כן, פה זה מלך בירושלים. כן, דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. והוא אומר, אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל הבל. אומר הרמב"ן, הכתוב הזה אמרו קהלת, אבל אבלים, הרמב"ן ירחיב בו הרבה, אומר וכל המפרשים, אבל קודם כל צריך להבין מי הוא קהלת. כל המפרשים ורבותינו אומרים כי הוא שלמה. מי זה קהלת? זה שלמה. וככה מסורת וככה אומרים המפרשים, אבל לא סתם אומר, על כורחנו נאמר כן. אפשר להבין את זה מעניינו, לפי שכתוב כאן דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, ולא היה לדוד בן מולך על ישראל, זולתי שלמה, כי מלך ישראל או מלך בירושלים, לקהלת הוא חוזר. כן, כגון ישעיהו בן אמוץ הנביא, או איש פלוני בן פלוני, בן איש פלוני עד. כן, הרמב"ן אומר, צריך להבין את הפסוק, דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, לא שדוד מלך בירושלים, כן, אלא זה מוסב, מלך בירושלים, אם היינו אומרים, דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, שדוד בירושלים, אז לא היה לנו מושג מי זה קהלת. אבל הרמב"ן אומר, וככה יותר מסתבר להבין, שמלך בירושלים מוסב על קהלת, כי על דוד לא צריך להגיד את זה, שהוא היה מלך והוא התחיל בחברון ואחר כך בירושלים, וכולם יודעים מי זה דוד. אבל קהלת, דברי קהלת שהוא המדבר עכשיו, ואומר אבל אבלים, אמר קהלת אבל אבלים הכל אבל, צריך להגיד מי הוא מתאר. כן, אז החיבור פותח ככה, דברי קהלת בן דוד, שקהלת היה מלך בירושלים, ומי היה איזה בן מלך בירושלים אחרי דוד? רק שלמה. ולכן מתברר שגם מפשוטו של מקרא שקהלת הוא שלמה כמו המסורת. כן, ומפורש בכאן, אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים. והנה עוד פסוק שאומר בפירוש עוד יותר חזק מהטענה שאני אמרתי קודם. אמן בעצם אומר, הנה, אני קהלת הייתי מלך ישראל בירושלים. אז רואים שהמלך הראשון מוסב עליו ולא על דוד. וממילא ברור שזה שלמה. ולא הוזכר בבני דוד איש ששמו קהלת, כן, שאולי נשלים איזה שלב שהיה עוד איזה מלך קהלת, כן, על כן אי אפשר לומר אלא שהוא שלמה, וכינו לו השם הזה קהלת, והוא שם תואר, כן, וכמו שהוא יסביר עוד מעט מה המשמעות שלו, למה שלמה נקרא בשם קהלת, כן, אבל בעצם אומר אין מבני דוד מי שנקרא שלמה, ויש פה בן דוד שמלך בירושלים. אולי בדוחק המקום היחיד לומר אחרת זה שבן דוד זה לא בן ישיר של דוד, ואז גם זה לא מוכר בהיסטוריה שום תקופה אחרת קהלת מלך בירושלים. אני רק יודע שיש מחקרים שרצו לטעון שהוא בכלל מתקופת בית שני או משהו כזה, כן, והוא כל עצמו בן דוד, אולי, אבל יש גם מאמר של הרב מרגליות, תשובה עליהם, ופשטות הדברים, כן, זה ש... על אחד הטענות של הרב מרגליות, זה ש... לא משנה, לא ניכנס לדיון הזה עכשיו. הכל פנים, הפשט הוא, מדובר בקהלת בן דוד, והוא שלמה, שהוא המלך היחיד מבניו שמלך בירושלים, והוא כינוי אליו ולא שמו עצמו. ואומרים בעלי הפשט כי הוא בעבור שבנפשו ניקלה החוכמה, כמו שכתוב היחכם מכל האדם, כן, אז קהלת זה זה שכיהל ובנפשו ניקלה בנפשו החוכמה כולה. מי זה בעלי הפשט? מוביל פה ברשי על שם שקיהל חוכמות הרבה, והאבן עזר אומר נקרא כן על לשון החוכמה שנקלה בו, זאת אומרת יוצא ככה גם מרשי וגם האבן עזרה שהרמב"ן פה משתמש בדבריהם. אמרו רבותינו, אבל רבותינו אמרו במדרש לפי שהיו דבריו נאמרים בהקהל, כן, אנחנו נראה עוד מעט גם מדרש אחר שהוא מתאים עם בעלי הפשט, אבל הסבר נוסף למה נקרא קהלת, כי שלמה היה דורש בענייני החוכמה בהקהל. כן, כעניין שנאמר אז יקהל שלמה, כן, הקהיל את הציבור, הקהיל אותם לחנוכת הבית, הקהיל אותם, שלמה עשה, היה לו גם מעמדות מפורסמים שבהם אומרים חכמים שהוא דרש גם כן בענייני חוכמה, כן, כידוע גם האומות באו אליו, כן, אומר הרמב"ן, והעניין כי היה שלמה מקהיל כל ישראל ונותן להם יום מועד להיקבץ לירושלים שידרוש להם בחוכמותיו, והיו גם האומות שומעות שיש שלמה הולך לדבר בחוכמותיו, כן, ובאות לשמוע, שנאמר ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, כי אין ביד אדם לשמוע את חוכמת הגדול אלא כשהוא רוצה לדרוש ברבים החוכמות, כן, איך הציבור, אדם או ביד העם, אני חושב יש נוסחה, איך כתוב אצלך?
כן, העם, הוא
מביא כאן דרך. העם, המוני העם, איך ידעו את חוכמות הגדול? פעם גם היה הרבה פחות ספרים, צריך שהגדול ידרוש, כשהגדול דורש, בדרך כלל הוא לומד עם מקורביו אולי, עם השרים, החכמים, עם עצמו, אבל כשהוא דורש בפני העם, זו ההזדמנות של כולם לשמוע את חוכמות שלמה, וככה התקבצו גם כל כן, איך באים העמים, ויבואו מכל העמים לשמוע, איך ישמעו? כי הוא דרש ברבים, כן? לפיכך נקרא קהלת מלשון קהילות יעקב, כן? שזה הקהלת הקהל, שהיה דורש ברחומתיו במעמד קהילה גדולה, שנאמר, ויותר שהיה קהלת חכם, כן? בסוף הספר, עוד לימד דעת את העם, רואים שאת העם הוא לימד, ואיזן וחיקר, תיקן משלים הרבה. אז על מה מדובר, כן, בחוץ ממה שהיה קהלת חכם, עוד לימד את העם, ואיזן וחיקר, תיקן משלים הרבה, אומר הרמב"ן, פה הוא רומז גם לא רק לחוכמות שפה שנאמרו בקהילה בספר קהלת, אלא גם לספר משלי, שנאמר בו גם כן משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, כן, יאמר כי הוא מלבד החוכמות שבספר הזה עוד היה יותר חכם, כן, חוץ ממה שכתוב בספר הזה, זה בסוף הספר נאמר, כן, אז יותר ממשהו שהיה קהלת חכם וכתב בספר הזה, עוד הוא לימד דעת לעם ואיזן וחיקר ותיקן משלים הרבה. כן, שאמר חוכמות, חוכמות מחקר, עוד דעה, כן, עוד דעה חכם, עוד אמר חוכמות מחקר ורזה שפלים. כן, כותב פה על פי ישעיהו, לחיות רוח שפלים, כוונת רבנו לכל סודות הנבראים שבעולם השפל וחוכמות העליונים, כמו שאגיד עוד רגע, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, והזין אותם לעם במשלים שתיקן להם. איך אפשר ללמד את החוכמות הנשגבות האלה? על ידי משלים. כי פעמים שהיו חוכמות שאסור לדרוש בהם, כגון מעשה בראשית, מעשה מרכבה, אי אפשר ללמד אותם בלא משל. אז שלמה רמז אותם במשל. זה חידוש, זה חידוש לא שלו, זה חידוש של הרמב״ם, מורה נבוכים, כמו שאנחנו נראה שהדברים פה מבוססים על ההקדמה של מורה נבוכים. כן, וכמו שאמרנו פעם שעברה, בכלל עוד רעיונות מספר מורה נבוכים יש בדרשה לא מעט, אבל הרמב״ן הוא מוסיף בהם את הגוון שלו. זאת אומרת, היסוד הזה, שימו לב, הוא הולך ומסביר את זה.
הוא אמר להם שהוא דורש להם במעשה
ברכבה? הם באו ללמוד חוכמות נשגבות, כן. חוכמותיו של שלמה, חוכמותיו, המדרש אומר שהוא בא לפרש את עומקה של תורה, את הסתרים שבתורה, ואיך אפשר ללמד את הסתרים שצפונים בתורה? על ידי משלים, כן. ככה אפשר ללמד. זו סוגיה שהרמב״ם מעריך בה מאוד הרבה, כבר בפירוש המשנה, בהקדמה למשנה הוא מדבר על זה שחכמים דיברו על עומק סתרי החוכמות, גם על הפרדס, על סודות התורה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, אבל במשלים. והרבה פעמים דווקא במדרשים שנראים תמוהים ונראים לא הגיוניים, אז הצפונים הסודות הכי גדולים, וזה הפתרון של המדרשים האלה. במקום תמיהה צריך להבין שמדובר במשל, ואז... וכך הוא אומר על חוכמות שלמה, וכך הוא אומר על משנה הנבואה, שהרבה פעמים כן צריך לדעת לזהות את מה משל ומה התוכן הגלוי ומה התוכן הנסתר. בוא ניתן לרמב"ן לפרש פה עוד קצת יותר. כן, אומר לנו בעצם הרמב"ן, אומר שוב מתגלגל דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, שדורש באבל אבלים הכל אבל. עוד יסביר לנו הרמב"ן מה המסר הגדול שיש בתוך הפסוק הזה. הוא אומר שלמה דרש בחוכמות שבמשלי, שבקהלת, במקהלת עם, כן, או שנקלה בו החוכמה, אבל גם דרש את זה במקהלות עם, וחוץ מזה לימד את העם במשלים, באופן שאפשר ללמד את העם את החוכמות האלה, כן. אז את מעשה בראשית, מעשה מרכבה, הוא רמז אותם במשל. וכן אמרו במדרש חזיתה, שלמה על ידי משל עמד על דקדוקיה של תורה. כן? בספר, במה שמכונה פה במהדורה הזאת, דרשה לחתונה, הרמב"ן מביא עוד מדרש שמובא בהקדמת מורה נבוכים בעניין הזה. הרמב״ם מביא במורה נבוכים בסמוך מה שכתוב, איזן וחיקר תיקן משלים הרבה, פרשו חז"ל, למה הייתה תורה דומה קודם, אני קורא פה בדרשה לחתונה, קודם שבא שלמה, לבור שהיו מימיו עמוקים וצנועים ולא היה אדם יכול לשתות מימיו. מה עשה פיקח אחד? קשר חבל לחבל, משיכה למשיכה, ודלה מים ושתה. כך היו דברי תורה סתומים עד שבא שלמה, מדבר לדבר וממשל למשל פירש את התורה. כן, ומה גרם לו שדעת, כן, זה בעצם המשל, זה כן אותו מקור שהוא מביא מהקדמת הרמב״ם. דרך אגב, אני הקטן עיינתי בדרשה לחתונה ושמתי לב לנקודה, אחד הדברים שהעירו את תשומת עיניי זה שהוא מצטט שמה בדרשה לחתונה את המדרש הזה מהקדמת מורה נבוכים. ראיתי גם מאמר של הרב עודד ישראלי שהוא מראה שהוא מצטט בדיוק את הנוסחה שבמורה נבוכים ולא שהיא לא מתאימה לנוסחאות שיש במקומות אחרים של אותו של אותו מאמר, זאת אומרת, זה ברור שהוא לקח את זה משם. אז אני הקטן הוספתי על הדברים האלה שדומה לי שאת הדרשה שקוראים לה פה דרשה לחתונה, הרמב"ן כתב בסביבות אותו זמן של דרשה לקהלת, וזה מסתבר לי קודם כל מעיקר התוכן שם של הדרשה, בכתבי היד אין לה את השם הזה, לכן אני מסתייג ממנו. הרב שבל קורא לזה ככה בגלל הסיום, שיש שם איזשהו רמז לענייני חתונה. ברור לי שהרמב"ן לא דרש את זה בחתונה, ואני לא אעריך בזה עכשיו בכלל, אבל זה בעצם דרשה שמפרשת מים למד בית נתיבות פליאות חוכמה שבספר יצירה, שהם 10 ספירות וכף בית האותיות, שספר יצירה מחלק אותם בשלוש אימות, 7 כפולות, 12 פשוטות. הרמב"ן רוצה ככה בדרך משל וחידה בדרכו של שלמה לפרש קצת מסודות ספר יצירה. העיסוק הזה בסוד של הרמב"ן בצורה אינטנסיבית היא מאז דרשת קהלת, ככה רואים. ואני אומר עכשיו טענה שהיא לא מקובלת בכלל, רגילים להגיד טענות אחרות, כאילו בצעירותו הוא כתב את זה. לא נראה לי, כל החיבורים שלמדנו פה ביחד רואים שהוא לא, כמעט ולא הביא שום דבר מקבלה. לעומת זאת, פה בדרשת קהלת תראו עוד מעט את ספר הבאיר, ודיברתי על זה אתמול, אנחנו נמצא פה עסק בסודות שמפרש את המורה נבוכים, ונסות להביא אלטרנטיבה, ובספר הבאיר, זה מקורות שהוא עובד פה ובא לפרש פה את הסודות. נכון, הוא הביא מאוד מעט דברים מספר הבאיר.
זה מדרשי כאילו, לא...
אתה תראה עוד מעט, הנה עוד מעט נקרא פה קצת. פה הוא ממש עומד לסודות 10 הספירות. פה הוא כותב גלוי, פה הוא... מה זה גלוי? כמה שאפשר לכתוב גלוי, זה עצמו הכל רמזים וסודות. ולהבין את המשמעות של הדברים צריך להבין בקבלה. אבל הנושא פה, שלמה לימד קבלה במשלים, והוא לא סתם מביא את הדיבורים של הרמב״ם האלה על סודות החוכמה ששלמה רומז. כי הוא בעצמו גם מוסיף, עוד מעט נראה ממדרשו של רבי יוחנן בן קנה שגילה סתרי תורה וכולי. אני מצד העניין, את כמה חיבורים הבודדים שכנראה ידועים לרמב"ן בקבלה, שהם כנראה נכתבו במקביל לפירושו לתורה ודרשת קהלת בסוף ימיו, אז הוא יותר עסק וכתב בקבלה. אפשר להעריך בזה יותר, בדרשת תורת השם תמימה. ראינו שהרמב"ן דיבר על המושגים האלה, אבל מאוד בצמצום, וכתב אינני יודע סתרי מעשה בראשית וכו'. פה זה נראה שהוא עסק בזה יותר מאז דרשת קהלת. ממילא יש לי פה שני אסמכתאות עיקריות, גם עצם העיסוק בספר יצירה, במקום דרשה לחתונה נקרא לזה דרשה נסתרת לביאור ספר יצירה, כן? וגם הציטוט הזה של מהקדמה למורה נבוכים, אז הוא מחבר אותו לתקופה של הדרשה שלנו ממש באחרית ימיו בספרד. לזה אני סוגר סוגריים וחוזר אלינו. שלמה רומז ועמד על דקדוקיה של תורה, זאת אומרת הוא לימד כל החוכמות שהוא לימד, והמשלים היה כמו שבאתי גם מהמאמר בדרשה לחתונה ממורה נבוכים, הוא בא לחשוף את האמיתויות שגנוזות בתורה, את חוכמות מעשה בראשית ומעשה מרכבה שרמוזות בתורה ברמזים, בדקדוקים, ברובד הנעלם, הסמוי, לא ברובד הגלוי, כן? ואמר, לימד דעת את העם, כן? כמו שאמר בפסוק, עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיקר ותקן ושלים הרבה. כי המשל שאומר שלמה לרמוז לדעות, כן, המשל כבר מלמד תוכן. ככה הרמב״ם אומר, היחס, תראו את היחס בין משל לנמשל בכתבי הקודש. אז הוא אומר, שלמה, כבר במשל הוא מלמד אותנו הרבה דברים. לרמוז לדעות טובות, בהנהגת העולם הזה. אבל חוץ מזה, הוא גם רומז לנמשל, בעניין העולם הבא. כן, ורומז בחוכמות העליונות, במרכבה וסתרי תורה. ולפיכך היה מזהירם להבין דבריו. תדעו לכם, זה לא ככה, מה שאמרתי זהו. צריך להתאמץ להבין. כן, חכם מבין מדעתו. מוסרים לו ראשי פרקים, מוסרים לו משלים, רמזים. והוא צריך להתאמץ להבין גם את מה שמאחוריהם, לא רק את המסר הפשוט, הגלוי של המשל, אלא מה קורה בנמשל. אז הוא אומר להם, להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. בחידה יש משהו נסתר, מתחת הרובד הגלוי. כלומר, שיבינו המשל ויבינו המליצה שהוא הפשט, ויבינו מה שהם חוכמה וחידה. כלומר, סוד שאסור לפרשו. הוא לא יכול לפרש אותו. הרמב״ם יש לו גם הסבר נפלא שאומר שתדעו לכם הסודות לא רק זה לא רק מחביאים אותם אלא גם אי אפשר לבאר אותם אלא על ידי משל. זה דברים שאדם צריך רק בעל בינה עמוקה יכול להבין מדעתו והוא יבין, הוא ישמע משל ויבין את התוך. זה משהו ש... כן, יש סיבות חיצוניות, טכניות ש... של הסתרת החוכמה, שזה אדם, למנוע אנשים שיחשבו שהם מבינים וילעיגו או כל מיני, כן, סיבות אחרות. אבל יש פה גם משהו מהותי, הרמב״ם אומר. והרמב״ן אומר פה ממש את מה שהרמב״ם מלמד. כן, הוא מביא עכשיו דוגמה שהיא דוגמה של הרמב״ם בהקדמתו למורה נבוכים. וזה עניין פרשת אשת חיל מי ימצא שבסוף משלי, שהמליצה... שהיא כפשוטו אמת, כן? והיא מלמדת דעת בענייני האישה הטובה, זריזה, אשת חיל, באמת כפשוטו. היא מתנהגת במוסר טוב, במלאכתה, ועם בעלה, ועם אנשי ביתה, ועם העניים, הרבה, כן, באמת אשת חיל. אבל יש בו גם רמז, אז גם המשל מלמד, הרמב״ם מביא פסוק, תפוחי זהב במשקיות כסף, דבר דבור על אופניו. אז הוא אומר, יש התכנים של של התורה ושל משלי הנבואה הם תפוחי זהב ומשקיות כסף. גם המשל דומה למשקיות כסף, גם הכסף הוא דבר יקר והוא אומר משקיות זה כמו רשת של רשת מכסף. אז מרחוק נראה לאדם שהתפוח הוא מכסף, כן, אם הוא לא מעיין, אם הוא לא מתבונן, אבל אם הוא מעיין היטב בתוך ה אז קודם כל צריך לקחת את המסר של הפשט, של את המשקיות כסף. אבל החכמים הגדולים יודעים להטיב, להישיר את הראייה בצורה חדה יותר למאחורי הרשת ולקחת גם את תפוח הזהב. ויש פה גם רמז אומר הרמב״ם, ותרמוז למעשה התורה. כן, אם בעלה זה הרב העוסק בלשמה, ואם בניה, אשת חיל זה התורה, הוא אומר, אם בניה זה התלמידים, ואם העניים, ואם ההמון. אז יש פה עוד רמז, איך צריכה להיות התורה, כן, ואיך צריך להתנהג עם התורה. הרב, התלמידים, ההמון, ותרמוז גם כן, תראו, סוד, שלא מצאינו את הרמב״ן ככה כותב בכתבים הקודמים, ותרמוז למידה נקראת עטרה, היותר מפורסמת בשם מלכות. התגלות מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ספירת מלכות. לא. ותרמוז למידה נקראת עטרה, ולמעשה בהנהגת העולם שקורא אותה שלמה בספר קודש הקודשים, ספר שיר השירים, אחותי קלה. שאל ענייני המידה, הנה עשה הספר ההוא, ספר שיר השירים. כן, לא כמו הרב שבל, רצה להגיד שזה, הוא מדבר פה על קהלת. על משלי, לא, על שיר השירים. שיר השירים כולו עוסק בהתגלות השכינה בחיבור, בהשראת שכינתו של הקדוש ברוך הוא בישראל, בחיבור בין הדוד לרעיה. ואיך הוא כותב פה? הקדוש ברוך הוא, כן, ספירת המלכות, הקדוש ברוך הוא כמלך העולם, התגלותו בספירת מלכותו, זה בעצם האופן שהוא מנהיג את העולם, מלך העולם, מנהיג את העולם, בהנהגת העולם. ומנהיג העולם הוא גם כן בחר לו את ישראל לנחלה.
מי זה התרמוז?
האישה, אשת חיל מי ימצא, רומזת גם לשכינה, אומר הרמב"ן. והוא אומר ולא מפרש, כן? אבל תראו, רומז גם כן לספירת מלכות, לספירה שמדבר עליה שלמה בשיר השירים. לא הרבה יאמר הרמב"ן על שיר השירים, אבל על הדרך אתם רואים. אנחנו באים לגשת לקהלת, הוא מלמד אותנו גם על עניינו של ספר משלי. וגם עניינו של שיר השירים, שבהם הרזים יותר ברורים, כמו שהרמב"ן עוד ילך ויסביר בהמשך, ומאוד מעניין את הרמב"ן הרזים האלו. אבל הוא אומר, גם בספר קהלת אנחנו עוד נבין אחר כך את המסרים שלו, ואת הסגנון השונה שלו. אין שם הוויה בספר קהלת, כמו שהוא יגיד. בספרים האלה יש, ולא סתם. אבל בעצם יש את החוכמה של שדרש שלמה ברבים בספר קהלת, ועוד איזן ותיקן משלים לרמוז לסודות שגם כתב עליהם בשיר השירים. כן? אז אומר הרמב"ן, יש פה יסוד גדול. הרמב"ן, כן, אומר הרמב"ן, יש פה יסוד גדול, כמו שאמר אותו הרמב"ם, שלמה מתקן משלים שעוזרים להבין את סודות החוכמה, את העניינים הפנימיים, אם זה השגת השם וספירותיו, אם זה כן, שאר חוכמות, מעשה מרכבה וסתרי תורה. מרכבה העליונה זה ידיעת שמו יתברך, זה מה שאמרנו, תאריו של השם, ספירותיו והנהגתו, וחוץ מזה שגם סתרי מעשה בראשית וחוכמות גדולות, כמו שאנחנו נראה גם בספר הזה. אז יש מסרים פשוטים למשלים, והחכמים יודעים גם להבין את העומק, את התפוחי זהב שבפנים. עכשיו, לא רק הרמב״ם אמר את זה, הוא מביא את זה גם מהאבן עזרא, וכן כתב בפירוש התורה רבי אברהם, אבן עזרא, כן, הוא כותב, ובעץ הדעת סוד ינעם, גם הדברים כמשמעם. כן, זה נמצא בהקדמה לפירושו לתורה של אבן עזרא. אנחנו ראינו את הציטוט הזה כבר, הביאו אותו הרמב״ן, גם בשער הגמול, בהקשר של גן עדן, בהקשר של גן עדן הארץ, שיש גם גן עדן בארץ וגם גן עדן עליון. הכל פנים, יש כאן גם כן את אותו מסר, שיש משמעות פשוטה ומשמעות עמוקה. התורה אומרת בפירוש בתחתונים ורומזת לעליונים גם כן במקביל. כן, וכן המצוות, אומר הרמב"ן. מי, אבן עזרא? אבן עזרא מביא שם כמה גישות. כן? כמה גישות. אבן עזרא, אבן עזרא עצמו, הוא מתרכז בהבנת משמעות המילים בדרכי הלשון. זה הדרך שלו בפירוש. אבל הוא מציג שם בהקדמה הרבה גישות, ובתוך הדברים, תדע לך, אבן עזרא הרבה פעמים גם רומז סודות, שהוא חושב שזה גם כוונת הפשט של הכתוב. כן? וזה דרך מאוד, מאוד ישרה, מאוד מובנת, למצוא את ה... גם הרמב"ן בעצם דרכו ככה, למצוא את את הסוד מתאים לפשט. לא כאיזה רובד שאינו קשור בכלל לפשט. כל רמז הוא קשור גם לפשוטו של מקרא. רוב פירוש הרמב"ן על התורה זה פשוטו של מקרא. וגם הרמז ודרך האמת הוא תמיד ההסבר הכי טוב והכי קולע בפשט. כן? זה לעומת שיטות אחרות שיש. האבן עזרא גם יש לו סודות.
לא סותר את זה שהוא לא...
הוא אומר בעץ הדעת, זה אמירה שהאבן עזרא מסכים איתה. בעץ הדעת סוד ינעם, גם הדברים כמשמעם. זה גם כמשמעו כמו שזה היה, אבל גם יש שם סודות. כן? זה בעצם מה שהאבן עזרא אומר. זה מה שהרמב"ן רוצה לקחת לענייננו. שיש גם תוכן גלוי וגם תוכן סודי. מהרמב"ם עם הדוגמאות שלו. ואבן עזרא, והוא מוסיף עכשיו דוגמאות מדילה. וכן המצוות, שמצוות הלולב פשטה כפשטה וכמדרשה. היא גם כפשטה, לקחת את המינים האלה, לסמוך בהם לפני השם, כמו שהרמב"ם מסביר מרואי נבוכים, אבל הוא אומר גם כמדרשה. יש מדרש, טעם פרי עץ הדר, אומר המדרש, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, זה הדור, או הוד והדר לבשת. יש פה, כן, וזה הכוונה, דורשים פסוקים שיש בהם לשון הדר על הקדוש ברוך הוא, אומרים זה גם פרי עץ הדר, זה לפי המקובלים, אומרים זה ספירת מלכות כנגד האתרוג. כן, יש פה רמזים בכל פרט גם כן להתגלות השם. זה מובן בפוסקים גם, שלמה מחזיקים את כל המינים ביחד, כי הם רומזים לאותיות שם השם, לכן להחזיק אותם ביחד, לא לעשות פירוד באותיות שם השם. זה רעיון, כן, צריך להבין את זה בצורה יותר עמוקה, אבל הרמב"ן מביא כפות מרים, זה הקדוש ברוך הוא, כן, מדרש, שנאמר צדיק אדם הר יפרח, גם כן דורשים את זה לקדוש ברוך הוא. ענף עץ אבות, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר והוא עומד בין ההדסים. ערבי נחל, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר סולו לרוכב בערבות, שזה הקדוש ברוך הוא. כן, אז כל המינים רומזים לקדוש ברוך הוא.
מה הטעם של המצווה לפי זה?
עוד פעם, הוא לא, יש את הטעם כפשוטו, ויש גם רמזים, הוא לא מפרש.
טעם, אבל לא טעם נסתר.
הוא לא מפרש לנו פה מה הרמזים, מה הנקודה בדיוק עכשיו, שהארבעת המינים כולם רומזים לקדוש ברוך הוא. זה, אבל תראה, עכשיו הוא מביא, מדרשו של רבינו חנן בן הקנה קצת יותר מפרש, ועדיין זה סתום. איך? מה הכוונה שהם כולם רומזים לקדוש ברוך הוא? זה בעצם למידות שונות, להתגלויות שונות של הקדוש ברוך הוא, להנהגות שונות, בלשון המקובלים, לספירות שונות של הקדוש ברוך הוא. אז הוא מביא, מדרשו של רבי יוחנן בן הקנה, זה בעצם המקור הנוסף שהוא דומיננטי פה שרציתי להגיד, תורת הסוד, ספר הבאיר, אתמול, ככה, מקור אחד שמתחבא מאחורי הדברים זה מורה נבוכים, מקור שני זה מדרשו של רבי יוחנן בן הקנה ותורת הסוד, כי הוא בא לקחת את הרעיון של הרמב״ם שיש סוד, אבל להסביר את הסוד על פי דרכו ועל פי רבותיו המקובלים. כן, אז מה מפרש רבי יוחנן בן הקנה? מאי פרי עץ הדר, כמתרגמינן, פרי אילנה אתרוגין ולולבין, ככה אומר ספר הבאיר. ומאי הדר? הדר, היינו הדר הכל. כן, שם יש פירוש קדמון של תלמיד, דור תלמידי הרשב"א, אור הגנוז, אומר שהדר הכל זה ספירת מלכות. היינו הדר שיר השירים, הדר שבשיר השירים, לכתיב, מי זאת, הנשקפה כמו שחר, כן, יפה ברק החמה, יפה כלבנה, זה הלבנה, זה גם כן ספירת מלכות, שם תיאור, כן, ההתגלות, שכינתו של הקדוש ברוך הוא. ולמה נקרא שמו הדר? אל תקרי הדר, אלא הדר, כאילו אלא זה שגר, זה אתרוג, שהוא נפרד מאגד הלולב, כאילו זה הבחינה של ה... ואין מצוות לולב קיימת אלא בו, והוא אגוד עם הכל, שאם כל אחד הוא, ועם כולם יחד הוא. זה הכל ברמזים, נרמוז למידת התגלותו של הקדוש ברוך הוא, מראה כבוד השם, כאש אוכלת בראש ההר, שזה זה בעצם הגילוי הכי ממשי, וכאילו כביכול הכי רחוק מהעצמות האלוקית הבלתי נתפסת. כן, אז הוא כאילו הוא כאילו הכי נפרד ובפני עצמו, אבל אין לו מדילו כלום, זה רק ההתגלות של האלוקים, כן, של הקדוש ברוך הוא, ההתגלות האלוקית של כל מידותיו, הכל כלול בו, כל הדברים האלה הוא רומז פה. הוא אגוד עם הכל, שעם כל אחד הוא ועם כולם יחד הוא. יש פה רמזים לספירת מלכות בהדר. ומה הילוליו? כנגד חוט השדרה, ספירת תפארת. וענף עץ אבות, עץ שענפיו חופים את רובו, משל האדם שבזרועותיו יגן על ראשו. ענף לשמאל, אבות לימין, נמצא עץ באמצע, כן, זה ספירות, חסד, גבורה, תפארת, גם כן מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הרמב"ן קורא להם בדרשה לחתונה, דרשה לפירוש למדבט נתיבות פליאה, הם קורא לזה כתרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, לחסד והגבורה, כי זה, כן, זה אם לדין, אם לרחם, אם לחסד, אם לדין ורחמים, זה המיזוג ביניהם, זאת אומרת ההנהגה, זה כללות ההנהגה האפשרית. ביחס לבני אדם, או להטיב להם, או לדון אותם, כן, או לרחם עליהם. אז זה בעצם ימין, שמאל ואמצע, זה מושגים מפורסמים, כל יהודי פשוט מאחינו הספרדים שקורא פתח אליהו, חסד דועה ימינה, גבורה דועה שמאלה, כן, והאמצע זה, כן, הגוף תפארת. אז רואים שהוא רומס פה לדברים האלה, זה הענף עצבות. ולמה נקרא, למה נאמר בו עץ? שהוא שורש האילן. טוב, יש בו מה לעיין, אם הכוונה פה שורש האילן זה עיקר האילן, זה תפארת, זה הלולב, או פה העץ רק הבחינת היסוד, לא משנה. ומה ירווה נחל? על שם המקום שהם קבועים בו ששמו נחל, שנאמר כל הנחלים עומזים אל הים. פשטות פה רומז גם כן ירווה נחל נצח ועוד, שני רגליים, ובסוף כל הנחיים הולכים על הים, זה מלכות. ומה הניעו ים? הווה אומר, זה אתרוג. כן, וגילה סתרי תורה, הרמב"ן. אתם רואים שכמובן הוא בכלל לא השתמש בשמות הספירות, ולא ב... אבל זה ליודעים, אומר, תדעו לכם, רבי יוחנן בן הקנה מספר הבאיר פה גילה סתרי תורה, וזה דוגמה לפרש ככה, למה, מה הכוונה ש... מה התכוונו חכמים כשרמזו שארבעת המינים רומזים לקדוש ברוך הוא? כן, אז זה רק היה דוגמאות, כן, והפעם הוא מביא גם דוגמאות קבליות, כמו שראינו, אשת חיל רומז למלכות, גם בטעמי מצוות, הוא אומר, יש רמזים להנהגותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה העניין פה? הוא לא מפרש, אבל אפשר שזה בא לעורר את ההשגחה האלוקית עלינו, את ההשפעה האלוקית בעולם, כשישראל עושים לפניו את מצוותיו ומעוררים את ההשפעה ממידותיו וכו', כמו שהסבירו מקובלים אחרים. כן, והכל פנים, אומר רמב"ן, הרי שדבר ברור הוא כי שלמה עליו שלום הוא המחבר הספר הזה, זו הנקודה הראשונה שהוא פתח בה, הוא הנקרא קהלת, כן, ונקרא שמו קהלת על שם החיבור, על שם החיבור, וכמו שהוא אמר, על שם על שם שהוא שנקלה בו החוכמה, ו טוב, אולי זה כבר פירוש שלישי, כאילו על שם קהלת, שאולי בחיבור נקלה החוכמה, אבל כל פנים הוא אמר שנקלה בו החוכמה, שהוא דרש את זה ממקהלות העם, ולימד אותנו הרמב"ן קצת על חוכמותיו של שלמה, שיש בהם מסר גלוי ויש בהם רמז נסתר, ובעזרת השם עוד נשלים את העניין בפעם הבאה. אני רואה שאנחנו בסוף הזמן, כן, יש הרמב"ן יסיים עוד כמה דברים על מתי אמר את הספרים, אולי בבת אחת במקהלת העם כמו שהתחיל, או בזה אחר זה, כמו שאנחנו נראה פעם הבאה בעזרת השם. אבל כבר פגשנו פה את המסרים החשובים של הרמב"ן על סודות התורה שרמוזים בעומק הפנימי של הספרים, שכשבשטח הגלוי שלהם יש גם כן מסרים חשובים ממורה נבוכים, וכן, העיקרון הזה הוסבר מורה נבוכים, וכבר רומז לנו הרמב"ן שהסודות הם סודות אחרים על דרך הקבלה. טוב, נעמוד כאן להיום.